מחדשות כל חי. השעה 8. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ממח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה. בשעה 10 בבוקר תשמע צפירה בת 2 דקות בכל רחבי הארץ, ומיד לאחר מכן ישתתף הנשיא ראובן ריבלין בטקס הנחת הזרים ביד ושם. בישראל חיים כיום כ-210 ניצולי שואה. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנחד בקהילות היהודיות בגרמניה, בפולין ובצפון אפריקה, ובמפעליו הרבים ששרדו עד היום ובהם לימוד הדף היומי. בפולין יצעדו 10,000 בני נוער במצעד החיים. בראש המצעד יעמוד הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו, ויושב ראש הסוכנות היהודית יצחק הרצוג. בטקס שפתח את אירועי יום הזיכרון אמש במוזיאון יד ושם, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, התייחס נשיא המדינה לשינויים המתרחשים באירופה ולעליית האנטישמיות.
אירופה היום, כמו חלקים בעולם כולו, שוב משנה מעט את פניה. תפיסות של עליונות, טהרנות לאומנית, שנאת זרים, אנטישמיות בוטה ואחורה, מימין ומשמאל, מרחפת על פני אירופה. אי אפשר להתעלם מהאנטישמיות החדשה-ישנה ששבה להרים ראש.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס כי התקומה איננה סוף פסוק. הוא התייחס בנאומו גם לקריקטורה בעיתון ניו יורק טיימס שהציגה אותו ככלב נחייה המושך את הנשיא טראמפ.
אנו חיים היום בפרדוקס. הערצה ברחבי העולם למדינת היהודים מלווה בחוגים מסוימים בהתגברות של שנאת היהודים. הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני והאסלאם הקיצוני מסכימים רק על דבר אחד, על שנאת היהודים. ושנאת זו באה לידי ביטוי בהתקפות נתעבות על מתפללים בבתי כנסת ובפרסום קריקטורות ומאמרים נוטפי שנאה ליהודים ולישראל, אפילו בעיתונים שנחשבים למכובדים.
במהלך היום התקיים בכנסת טקס לכל איש יש שם, ובקיבוץ יד מרדכי תתקיים עצרת שתנעל את אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה. אזעקת צבע אדום נשמעה לפנות בוקר במועצה האזורית שער הנגב ובמועצה האזורית שדות נגב. מדובר צהל נמסר כי זוהו 2 שיגורים משטח הרצועה לישראל. ברוך השם לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מוקדם יותר תקף מטוס קרב של חיל האוויר וכלי טייס נוסף מספר יעדי טרור של חמאס בצפון הרצועה, תגובה לשיגור בלוני תבערה אתמול. בין פארק אשכול לקיבוץ אורים שבמערב הנגב פרצה אתמול שריפת קוצים גדולה כתוצאה מבלוני תבערה ששוגרו מרצועת עזה. חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. התחזית היום חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ומשעות הצהריים ייתכן אובך. מחר יום שישי תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל העונה, ובשבת שוב התחממות. סוף זמן קריאת שמע ב9:14 ועד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, ב7, התעוררות עם ידידיה מאיר, ב8, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי, ב10, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב12, בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, ב1, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
חי תמיד איתי כוחה.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב. היום אנחנו פותחים מהדורה מיוחדת של מהדורת הבוקר סוף השבוע, וזה בשל יום הזיכרון לקדושי השואה. התוכנית שלנו היום תעסוק בנושאים קצת אחרים, פחות אקטואליה ופוליטיקה, ויותר להתייחד עם זכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על קידוש השם. יהיה איתנו היום עורך מרכז העניינים יצחק נחשוני, כאן באולפן ילווה את השידור הזה. טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, העורך צביקה גרוניך. אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח היום עם הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו, שלום הרב.
שלום, בוקר טוב ומבורך.
יום הזיכרון לקדושי השואה היום, הרב בדרכו לפולין כמידי שנה לטקס המרכזי באושוויץ בירקנאו. הרב היה ילד בשואה, ו-74 שנים אחרי תום המלחמה, או 80 שנה אחרי תחילתה של המלחמה, הזיכרון הוא אותו זיכרון, או שהזמן משכיח קצת את מה שהיה שם?
שאלה מצוינת. אני חושב שהזיכרון משתפר עם השנים. אבל היו דברים שהייתי מדי קרוב אליהם. אתה יודע למה הדבר דומה? כשאתה עומד למרגלות הר גבוה, אתה לא מסוגל להקיף במבטך את עוצמתו של ההר, ודאי לא את הצומח שבו. אבל ככל שאתה מתרחק מן ההר, אתה תופס פרספקטיבה, זווית ראייה מרוחקת יותר, אתה יכול להקיף במבטך את ההר כולו. כאן זה לא הר, זה עומק, זה תהום. השואה היא תהום עמוקה עד מאוד. ככל שאתה עומד קרוב אליה, או עדיין בתוך התהום, אתה לא רואה אולי צעד או שניים מסביבך. אבל ככל שמתרחקים 74 שנים, המבט הוא נראה הרבה יותר חד, יותר ברור ויותר אמיתי.
הרב משתתף בתקסים ובנאומים ובכל העניין, ויש משהו ש... הרב מגלה השנה, נגיד, שלא היה בשנה שעברה, איזושהי הרגשה, איזשהו משהו, דברים שמתחדשים?
אני חושב שהריבוי של התופעות והגילויים האנטישמיים בעולם כולו, במזרח ובמערב, בשנה האחרונה, היא מחריפה את התודעה, ההתגלות הזאת מחריפה את התודעה של עומק השואה, כך אני חושב. כי אנשים פתאום מבינים שמה שהתחיל אז בזוטות, בגילויים קטנים, בביטויים, הפך לפשפש השנאה שהאנושות לא ידעה כמותו. ולכן נדמה לי, אולי אני טועה, שיש הזדהות יותר מקיפה ויותר נרחבת ועמוקה עם תודעת השואה, דווקא לרקע הגילויים האנטישמיים וההתבטאויות. זה יכול להיות בהתחלה בסיור צלבי קרס בבתי אלמין, שזה מוגי לב, שבאים באישון לילה למקום שאיש לא נמצא בו, רק נפטרים שם מונחים, והולכים ומציירים צלב קרס, או שוברים בקרדום ובגרזן מציבה עם שמות של הנפטרים שם. זה כך מתחיל, וזה מגיע לרציחה בבתי כנסת בעיצומה של תפילה בשבת או בחג הפסח, כפי שראינו השנה בארצות הברית.
הרב מדבר על האנטישמיות בעולם ושמרימה ראש ומתחזקת. הייתי רוצה לשאול את הרב, מה הדרך הנכונה אולי להפחית את האירועים האנטישמיים, או כל אותם מתקפות טרור אנטישמי, אפשר לקרוא להם, כלפי יהודים ומוסדות יהודים ברחבי העולם?
תראה, יש סוגים שונים וגילויים שונים של אנטישמיות. זה שבא מהמזרח, המזרח התיכון, כמו איראן, שמדברת בגלוי על השמדת ישראל, חס ושלום, אין לי פתרון אליהם. יכול להיות ששם רק בחיל ובכוח ניתן למגר תופעה כזאת. או חילופי שלטון, כשתבוא עוד הפיכה, כמו הפיכת חומייני, שגרשה את השח הפרסי שהיה ידיד ישראל והפכה את הקערה על פיה מאהבה לשנאה, רק הפיכה כזאת יכולה להפוך את היוצרות שם. אבל בארצות הברית השנאה אלינו בכך שהם קודם כל מזהים את העם היהודי עם מדינת ישראל. ואת הסכסוך הפלסטיני הם רואים בו כפשע שהעם היהודי פושע כלפי המיעוט הפלסטיני. זה דבר שמחייב הסברה מקיפה. הערבים תורמים הרבה מאוד כוח אדם והמון כסף. בכל אוניברסיטה ברחבי העולם המערבי הם מטפחים שנאה כלפינו, גם באוקספורד וקיימברידג', גם באוניברסיטאות של היידלברג וברלין, וגם בכל הקמפוסים בארצות הברית. ואנחנו משיבים בנשימה מאוד מאוד קצרה, מאוד קטנה וחלושה, ואנחנו לא משיבים מלחמה שערה. הנוער האמריקאי, שהוא מחר המנהיג האמריקאי, הוא ניזון מהארץ והסתנה של כל השונאים של ישראל באוניברסיטאות. ואנחנו לא משיבים מלחמה שערה בחזית ההסברה, את זה חייבים לשפר.
טוב, אז נקווה שבאמת הדבר הזה גם ישופר. הייתי רוצה לשאול את הרב, איך יותר נכון להנחיל את זכר השואה וקורבנות השואה לדור הצעיר, הדור שלא ממש יודע או שמע בדיוק מה היה במלחמת העולם השנייה האיומה?
זה עניין של חינוך, עניין של הסברה. למשל, בציבור החרדי יש פער, לדעתי, גדול בין בנות סמינרים של בית יעקב, שמאוד מודעות לנושא השואה על כל רבדיה, מול הבנים בני גילן, שהם פחות מודעים לתופעת השואה, הם יותר עוסקים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ואני מאמין ומקווה שהם שוחים בים התלמוד, אבל לא צוללים למעמקים האלה שהבנות בסמינרים יודעות. אני חושב שמה שנותנים לבנות בסמינר בנושא תודעת השואה, משהו מעט מזער אפשר היה להעניק גם בעולם התורה, בעולם הישיבות.
טוב, לסיום הייתי רוצה לשאול את הרב, בתחילת השבוע נפטר האדמו"ר מקליב, הרב בטח הכיר אותו, הוא הפך את חייו למפעל חיים להנצחת השואה, להעלאת זכרם של הקדושים בשואה. מה הרב יכול לספר לנו עליו?
בדיוק כפי שאמרת, זה אדם שהיה קודם כל גיבור שבגיבורים. אם גיבור זה הכובש את יצרו, וגיבור שבגיבורים לפי אבות דרבי נתן, זה העושה שונאו אוהבו. הגיבור של תקופתי, דמות כמו האדמור מקליב, זכר צדיק לברכה, שאחרי מה שהוא עבר באושוויץ, ושכל את ששת אחיו ואחיותיו, ועבר ייסורי גוף ונפש הוא בעצמו, וראית את זה על פניו ושמעת את זה בקולו. אם הוא הצליח 74 שנים לשרוד אחרי כל זה, ובאותן השנים להפוך ללפיד שמבעיר ומדליק את האחרים, באהבת ישראל, בשירה, בזמרה, בחסידות, בלהט של אמונה ויראת שמיים, ששמע ישראל שגור על פיו אחרי שחרית, מנחה וערבית. זהו גיבור גדול שהצליח לגבור על כל התחלואי הגוף והנפש, ולהיות מוקד ומגדלור של אמונה ואהבת ישראל. ולכן אני אומר, יהי זכרו ברוך, ויהי מליץ יושר לעם ישראל כולו.
אמן ואמן. הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו, תודה רבה על השיחה הזאת.
ברוכים תהיו ובשורות טובות. כל טוב.
אמן, תודה. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב ליצחק נחשוני, שנמצא איתנו כאן באולפן.
בוקר טוב.
אז אנחנו מדברים, אנחנו עוסקים היום, יום הזיכרון לקדושי השואה, ו... היינו ביחד במסע לפולין, אתה, אני מניח, עוד היית בכמה, גם לפני.
כן. אבל זה היה המסע עם הרושם החזק ביותר.
והייתי רוצה לשאול אותך, אלה שלא היו, ולא עשו את אותו מסלול, ולא ראו, אתה יודע, את כל המקומות המסרפות, ואת המחנות, ואת כל הדברים האלה, איך אפשר להסביר להם? הרי אנחנו, ודיבר על זה גם הרב לאו מקודם, אתה יודע, אנשים בוגרי ישיבות ולמדו בחיידר, לא כל כך עוסקים, אתה יודע, אין פרק או שיעורים שעוסקים בנושא השואה, שמספרים מה, איך אפשר כן להנחיל את זה לדור הבא?
אני אגיד לך את האמת, יש כאלה שזה טבעי אצלהם. אני למשל, אין לי יום השואה. אני הולך לישון כל יום עם שואה, וכל יום עם שואה, לא בגלל שהייתי שם, אלא שזה היה טבוע מאוד במשפחתי, אבל בעיקר בגלל שאני נוסע עליי, לכל אדם יש שם, אצלי גם השם הפרטי, שהוא יצחק, יצחק אייזיק, אני נקרא על שם האדמו"ר מספינקה, שנכחד בשואה יחד עם סבי, גם שם המשפחה שלי, נחשוני, זה ראשי תיבות של כל בני משפחת אבי, שנהרגו בשואה, הנה אשתו וילדו. ואני הולך לישון עם שואה, ואני קם עם שואה, ואני לא יכול להתנתק משואה.
אבל זה, גם זה טבוע במשפחה, אתה אומר. זה החיים. בחיים, גדלנו
זה טבוע
בזה.
בחיים, וזה חלק מתוך, גם מתוך העשייה, גם כל דבר, כל ילד שנולד, זה הנקמה הכי גדולה בצורר. כל נכד שנולד, הנה, שוב הקמנו עוד אחד מחורבות ירושלים.
אתה ניסית להחריב,
אנחנו ממשיכים ואנחנו מצליחים, אבל מי שאין לו את זה, ומי שבמשפחתו, זה לא יקרה. למשל, אלה שחיו בארץ ישראל, וברוך השם הצורר לא הגיע לכאן, הוא נעצר במצרים, כולנו יודעים. אלה, אם לא להיות שם, הם יתקשו מאוד להבין מה קורה, וכל פעם שהם יהיו שם, בכל פעם הם יחוו את הדבר הזה מחדש, הם חייבים להיות שם. אתה יודע כמוני.
ברור.
בוא אני אשאל אותך,
לא, ולכן אני
מה
שואל...
זה עשה לך המסע הזה?
תשמע, זה באמת באמת, כאילו כשאתה תופס את מה שקרה שם, לא דומה לפני המסע לאחרי. כי לפני, בסדר, אתה קראת כל מיני סיפורי מתח ו... שמעת רעיונות ברדיו של ניצולי שואה ושל אנשים שמספרים, ברגע שאתה רואה בעיניים ואתה עושה את אותו מסלול, ואחרי איזה כמה שעות אתה פתאום רצה לך מחשבה בראש, רגע, בוא על המקום שאני דורך פה עכשיו, לפני איקס 70 שנה אנשים פה נורו למוות, עונו כל אחד ו מה שקרה, אתה רואה את הסימנים, אתה יודע, נכנס למקומות, אתה רואה את הגז על התקרה,
אתה רואה את האפר, אתה רואה בעיניים.
זה, אומנם, למרות שזה קצת עבר שינויים, אבל עדיין אתה יכול לראות כמעט את הכל, ואתה יודע, המחשבה שעוברת לך בראש, מה אני הייתי עושה אם הייתי פה ב...
ואני הכרתי אותך לפני, והכרתי אותך אחרי, זה לא אותו עידי קדסי.
זה באמת לא דומה, כי אתה מסתובב במקום, אתה הולך, אתה רואה, אתה מקבל איזשהו פרספקטיבה שונה לגמרי, אבל השאלה, אז בגלל זה צריך להביא את כולם לשם? אתה אומר, זה, בלי זה לא יוכלו ללמוד...
אי אפשר להביא את מורשת השואה בלי
להרגיש
את זה.
כי זה להרגיש, זה לא בלי... לראות. זה לא נוף שבאים לראות, להסתכל וממשיכים
כן,
הלאה.
אני לא בטוח שזה להרגיש באותם חושים שאנחנו מרגישים כל דבר. זה לא רק לראות בעיניים, זה לגשש, זה להבין, לנסות ולהבין, לא מצליחים להבין. לנסות ולהבין מה קרה שם, ללטף את הדברים, לגעת בדברים. הדברים האלה עושים לך משהו, ואני רוצה להגיד לך שבכל פעם מחדש, כשאתה בא למקומות האלה, אתה חושב, אני כבר הייתי כאן? לא, אין דבר כזה, לא היית שם. אתה מתחיל את הכל מאפס, ופתאום אתה רואה שיש כאן איזה באר מים גדולה, שבתוכו שפכו את האפר, וששם בעצם סבא שלך קבור כאן, הנה, בתוך המים הזה, האלה.
כן, זה האמת שככה זה, תראה, בסופו של דבר שאתה עושה את הסיבוב ואתה רואה את המקומות, אתה יודע, אתה עומד דורך על האדמה, מה שנקרא, מלאה
את... אתה רואה את הדגשים, אתה רואה את כל מה שיש מסביב, עומד לך המדריך ואומר לך, הנה כאן עמד מנגלה, אתה פתאום רואה את מנגלה, לידך, והוא עשה עם האצבע ככה, והוא עשה עם האצבע אחרת. ואנחנו חווינו את זה גם בחוויה האמונית, חזקה מאוד עם הרב נויגרשל.
נכון.
שזה היה חלק, שלא השאיר את זה רק למראה עיניים ולתחושות, אלא להרבה יותר לקח את זה למקומות הרבה יותר עמוקים. ואני חושב שזה היה חיוני מאוד, חיוני מאוד.
טוב, עכשיו אנחנו נאמר בוקר טוב ליוחי ריץ'.
בוקר טוב, יוחי
ריצולבסקי. ואת בת לאחד ממנהיגי המחנה בגרמניה, נכון? בישראל נכון. את פעילה למען הניצולים, ועורכת עיתון גם שלהם, ולוחמת לתיעוד המחנה בגרמניה. מה זה שונה, דרך אגב, אני חייב לשאול, מהמחנות שהיו בפולין?
שונה באופן מהותי, משום שברגן-בלזן הוא בעצם, אפשר להגיד, הוא אקוויוולנט של אושוויץ, אלא שברגן-בלזן לא היה מחנה השמדה, לא בהגדרה, אבל בפועל הוא היה מחנה ריכוז, הוא התחיל כמחנה ריכוז לאסירים פוליטיים, אבל בפועל אנשים, אלפי אנשים מתו שם יום-יום, ממחלות, מלכלוך, מרעב, ממש גופות הצטברו. זה לא היה באופן רשמי מוגדר כמחנה השמדה, אבל זה היה מחנה ריכוז היום ונורא.
היה איזה קשר עם המחנות בגרמניה, בין המחנות בגרמניה למחנות בפולין? זאת אומרת, ידעו, אלה ידעו מה נעשה שם?
הקשר היה שלאחר שהגרמנים ראו שהם הולכים להפסיד במלחמה, העבירו את האנשים מהמחנות בפולין למחנות בגרמניה. איך הגיעו אנשים לברגן בלזן? למשל, אמא שלי, שנגנה בתזמורת הנשים של אושוויץ, רחל זלמנובי צולבסקי, היא בנובמבר 1944, הוא עברה לברגן בלזן לאחר שהמנצחת אלמה רוזה הורעלה ומתה. אז העבירו את כל התזמורת, וככה לאט לאט העבירו את כל האנשים מהמחנות בפולין למחנות בגרמניה.
וההשמדה הייתה שם בדיוק כמו בפולין?
לא, ממש לא, כי לא היה שם קרמטוריומים, לא הייתה שם השמדה מתוכננת ומכוונת בצורה כזאת. סתם או ירו באנשים או שהם מתו מרעב מזיהומים, ממחלות, והם כבר, אל תשכח שרוב האנשים כבר היו אחרי פולין ואחרי המחנות, חלקם הגיעו אחרי צדת מוות, והם היו לגמרי כבר במצב נורא. אבל אני חושבת שברגן בלזן, חוץ מזה שהוא נודע בתור מחנה ריכוז, הוא בעצם נודע בתור מחנה הפורים הגדול ביותר באירופה. ומשום שזרמו לשם אנשים שחיפשו את המשפחות שלהם, וגם האנשים שהצליחו להינצל ולהשתחרר ב-15 באפריל 1945 על ידי הבריטים, על ידי הצבא הבריטי.
כמה היו שם בזמן שזה היה מחנה ריכוז? יש לך מושג?
בזמן שזה היה מחנה ריכוז, עשרות אלפי איש. אני יודעת שרק בימים הראשונים, אחרי הזה שהבריטים הגיעו, הם מצאו שם עשרות אלפי גזיות. וכ-52,000 איש נפטרו שם, מתו שם בימים לפני השחרור. ואחרי השחרור גם מתו אנשים.
מה הביא אותך okay. בעצם להתעסק בנושא הזה? יש כאלה שרצו לשכוח, ואת...
נכון, שאלה מצוינת. תראה, אני גדלתי בבית שדיברו, ואבא שלי סיפר, ואמא שלי סיפרה, ולמעשה הסיפורים שלהם התרכזו בעיקר בדברים הטובים שקרו. זאת אומרת, הם גם דיברו על הדברים הרעים, כמובן, לכן אני יודעת. אבל...
היו דברים טובים?
לא, הדברים הטובים היו החברות שהצליחו לשמור אחד לשני, והאמונה שזה ייגמר, וקבלות השבת שהם ירגנו, וכל הדברים האלה שדווקא בין אדם לחברו צונו על ידי ההורים שלי לטובה. כמובן שהם סיפרו גם על הדברים הרעים, אבל היו גם דברים טובים.
הם היו שם יחד?
לא, הם ממש לא הכירו זה, זה בכלל. אמא שלי, כמו שאמרתי, הייתה בתזמורת אנשים, אבא שלי היה במחנות עבודה, בין השאר בבוכנבאל, דורה מיטלבאום.
לא בברגן בלזן. אבא שלך לא היה במחנה הזה.
אבא שלי היה בברגן בלזן, שני ההורים כן. שלי שוחררו בברגן בלזן. אבא שלי הגיע למחנה בתחילת אפריל 1945, הוא היה באחד הבלוקים שעכשיו אנחנו, באמת אם אתה שואל על מה שאני עושה ועל המאבק שלי, אני בעצם הייתי, נאבקתי בתוך דירקטוריון בינלאומי של המועצה לשימור אתרים במדינת סקסוניה התחתית, בנידרזקסן, שבה אני חברה ואני יושבת בדירקטוריון הבינלאומי הזה, שחברים בו אנשים מישראל ומארצות הברית, ומפולין ומצרפת ומגרמניה ומכל מדינות אירופה, ושם אנחנו הצלחנו להוציא מידי הצבא הגרמני, שהיום הוא בעצם אחראי ובעליו של מה שהיה מחנה עקורים, הצלחנו להוציא 5 מבנים שבהם, שהם בעצם נקראו בלזנשטיין, כי כשאבא שלי ואנשים נוספים הגיעו בתחילת אפריל 1945, כבר לא היה מקום במבנה המרכזי, באתר המרכזי, אז כקילומטר משם היה מחנה גדול, שהיה של הצבא הגרמני, אחר כך של הצבא הבריטי אחרי השחרור, ואחר כך הפך למחנה עקורים. במבנים האלה התגוררו אנשים, אבא שלי ביניהם, ועוד ביוסר רוזנס, ואנשים נוספים, שהיו לימים הוועד המרכזי שניהל את מחנה עקורים. עכשיו, לאחר מלחמה של 5 שנים, הצלחנו להוציא מחזקת הצבא הגרמני את המבנים האלה, ולהעביר אותם לחזקת אתר הזיכרון בברגן בלזן. שזה משהו מאוד חשוב, בגלל שלמעשה המבנים האלה...
את מדברת על המבנים, על המבנים השניים, לא על המחנה המקורי.
המחנה עצמו הוא, תראה, מה שקרה, שהבריטים שרפו את כל הברקים, את הבלוק, את הפריסים,
כן.
בגלל הטיפוס שהשתולל בכל המחלות. אז למעשה, היום, אם אתה בא לברגן בלזן, אתה רואה מין פארק גדול, אנדרטה גדולה וקברי המונים. כאן נקברו 5,000 איש, כאן נקברו 1,000 איש.
קברי אחים.
קברי אחים, נכון. עכשיו, הארגון שרית הפלטה ברגן בלזן בישראל, שהוא ארגון שהוקם ב-1950 על ידי משוררי ברגן בלזן, ביניהם אבי, שהיה היושב ראש השני של הארגון הזה במשך הרבה שנים עד מותו, אז הארגון הזה חי ובועט היום, יש לו מאות חברים, ניצולי שואה, אנחנו עושים אירועים, אנחנו מוציאים עיתון, שבעצם החיינו את העיתון שהוציאו בגרמניה. באפריל 45 השתחררו, וביולי 1945 כבר הוציאו עיתון, שנקרא Unser Stimme, זה היה העיתון היידי הראשון, שהוצא אחרי המלחמה, הוציאו אותו לראשונה במשרדים של הצל עירוב של הרב מצל ישראל מושולבסקי, שהיה מנהיג הקהילה היהודית בצלה, והיה אח של אבא שלי, זה דוד שלי, חסיד גור, ושם התחילו להוציא את העיתון, ואחר כך ברגן-בלזן, ואנחנו בערך לפני 8 שנים החיינו את העיתון, הקמנו אותו מחדש, ואנחנו מפיצים אותו בעולם, הוא מופיע עכשיו בעברית ובאנגלית, אז הוא הופיע ביידיש.
כן.
את בעצם... סליחה. את בעצם מעלה את הנושאים האלה ועוסקת בהם במשך כל השנה. לא מפריע לך, לא מפריע לך שכל נושא השואה מרוכז אל תוך יום אחד במדינת ישראל, יום השואה, ומעבר לזה קצת אומרים, אוקיי, יגיע יום השואה, אנחנו ניגע בזה שוב.
תראה, אני לא יודעת, אתה יכול להגיד אותו דבר על יום הזיכרון לחללי צה"ל.
לא אותו דבר.
השואה היא בעצם משהו יומיומי שאני באמת מתעסקת איתו כל השנה. אבל אני חושבת שחשוב להבין שאנחנו זוכרים את השואה, אבל אנחנו לא ניתן לשואה להפריע לנו להשתקם. ואני חושבת שזה מה שהדבר היפה, וזה הצו והמסר שקיבלתי מאבא שלי, זכור את אשר עשה לך המלאק הנאצי, אבל הם השתקמו במהירות מטורפת, הקימו משפחות, ילדו ילדים, היה בום של ילדים לא נורמלי, 2,000 ילדים נולדו במחנה עקורים ברגן בלזן, 2,000 ילדים יהודים, בין...
50 חתונות בשבוע היו שם, נכון?
כן, זה היה פשוט בום מטורף, פשוט מטורף. אבל הם השתקמו, ועובדה שהם באו ארצה, והם לא נתנו, הם הקימו את הארגון כדי לעזור לחברים, כשהארגון הוקם היו בו 3,500.
אז גם את אומרת בעצם, אז גם את אומרת בעצם שהנקמה והתקומה היא הרבה יותר חשובה מהזיכרון של הדברים הקשים.
לא הנקמה, ממש לא. אני, תראה, אני נולדתי לא רק כילדה רגילה, אני נולדתי כסמל. אחי, ארי אולבסקי ואני, בעצם נולדנו כשני סמלים. כי אנחנו היינו הסמלים של הניצחון של ההורים שלנו על גרמניה הנאצית. זה בעצם היה המסר. אבל אנחנו לא נוקמים. אנחנו פשוט עושים, הפעילות הזאת של ההנצחה...
זו נקמה, זו הנקמה הכי חזקה.
כן, אבל תראה, מה שאנחנו עושים היום, בא להנציח כדי לזכור, כדי שזה לא יקרה עוד פעם. ותראה, ועובדה שאנחנו נמצאים היום במצב, היום ונורא, שיש עלייה של המפלגה AfD, Alternative für Deutschland, בגרמניה, וגם זה משהו שהארגון שלנו נלחם, עד כמה שזה נשמע מוזר, אנחנו בעצם עזרנו לשנות את החוקה בסקסוניה התחתית, בפרלמנט, כדי שעוד פעם הדבר הזה לא יקרה.
כן,
אז,
טוב.
אז כך שיש לזה גם דברים, בכל אופן חיוביים, במה שאנחנו עושים, ומשמעותיים.
בהחלט.
ויש לנו קשר שוטף עם הקרן להנצחת אתרים, בסקסוניה התחתית שמטפלת בברגן בלזן ובאתרים נוספים.
אוקיי, יוכי ריצ'ולבסקי, פעילה למען ניצולי ברגן בלזן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
בוקר טוב, כל טוב.
או, הנה כבר ברקע מתנגן. מה אנחנו שומעים, מוטי? אוקיי, אז עוד מעט נשמע כמה צלילים מהסיור שעשינו בפולין. יש שם חלק שירים שהיינו עם,
כן,
איך קוראים לו, נפתלי קמפה.
אתה יודע מה מפריע לי מאז שהייתי? הזילות של השואה שעוברת פתאום לפסים פוליטיים.
והיא עברה על הפסים הפוליטיים גם מקודם, לקראת הסוף, שיש איזו פעילות. תראה, אבל השאלה, אם יש אנשים שהם באמת גם זוכרים מצד אחד, מצד שני הם באמת, בגלל שהמשפחה עברה איזה משהו, יש להם איזה כל הזמן משהו בזה, והם לוקחים את זה גם לפן הפוליטי.
אבל זה לא נכון, משום שאף פעם לא תהיה שואה. כל מה שתשווה למה שעושים לחרדים, ושאומרים ש-25% מהם רק ימלאו את טבריה, שזה מאוד מזכיר את התקופה,
כן.
את התקופה הזאת, זה לא שואה.
נכון, לא מדובר פה ברצח המונים.
ויש זילות של הדבר הזה, שמעבירים אותו לפסים, משתמשים בשם נאצים לכל מיני דברים שלא היה בעבר. ופתאום אני ער לזה, פתאום אני אומר, אבל הייתה שואה.
לא דומה, לא בכלל, ואנשים, נכון? טוב, מה עוד רצינו לדבר? אז האמת שרציתי לשאול אותך, כאחד שמתעסק בתקשורת, לא רק מתעסק... האם יש הבדל? יש הבדל, אבל מהו ההבדל בין העיסוק שלנו בשואה, של הציבור החרדי בשואה, לבין הציבור הכללי? האם יש איזשהו הבדל מעבר לזיכרון של, אתה יודע, בסופו של דבר, כולם שתו את כוס התרעלה ביחד. אבל לאחר מכן, כשכולם הגיעו לפה, והגיעו למדינת ישראל.
אני חושב שזה לא רק עניין של תקשורת. זה עניין של לחוות את השואה ולהבין... אחרת, זאת אומרת, מי שלא חי את הצד האמוני ומי שלא מבין את קידוש השם שאנשים הלכו עם אני מאמין ועם קריאת שמע, מי שלא מבין את הסוף הזה שבעצם הוא היה הכי הכי נוגע מבחינה רגשית, לא רק שהגו אנשים, אלא יש כאן איזשהו פן מחשבתי מאוד עמוק, מי שלא ער לזה לא יכול לחוות את השואה כמו שהיא. אז נכון, לא כולם היו יהודים יראי השם. אבל אגב, גם אלה שלא היו, גם הם הלכו אל המוות בקידוש השם.
נכון.
ואם לא מדגישים את הקידוש השם הזה, וזה נמצא רק אצלנו, אצל האנשים החרדים, אז זה לא קיים. אבל מצד שני, אנחנו לא כל כך עוסקים בזה. הציבור שלנו הוא לא ער לדברים האלה.
למה פחות עוסקים בזה? כי זה בא על חשבון לימודי הקודש או שלא קשור? זה פשוט לא...
לא, יש כל מיני שיקולים. יש שיקולים שלא רוצים להעביר לילדים את הדברים הקשים. יש כל מיני שיקולים שיכול להיות שהם נכונים לגיל מסוים, אבל אם בחור בגיל 16-17...
בגיל ישיבה קטנה, כן, הוא לא...
או יותר מישיבה קטנה, הוא לא נחשף למה שהיה שם, חסר לו משהו גם בתודעה של מה שהיה שם מבחינה תורתנית, מה שהיה שם מבחינה אמונית, ומה שהיה לפני השואה, והוא לא מבין גם שעולם התורה היום כאן בארץ ישראל, זה בעצם משהו שהוא לא סתם הוקם יש מאין, אלא הוא הוקם על איזה תשתית, זה להקים משהו על החורבות, זה הרבה יותר חזק מאשר להקים סתם עולם תורה.
הרבה יותר קשה והרבה יותר חזק. ראינו את זה, הרב מפונוביץ' וכל המפעלים, החסידויות, שאתה יודע, כל אחת הקימה את עצמה מכלום, מהאפר, מה...
נכון, אני עוד זוכר את החסידים שהגיעו לשם, הם לא נראו בכלל מה שנראים היום. הם לא הלכו בשתיים לחיים, ולא הלכו, לא היו בעלי סקנים בחסידות כמו ויז'ניץ', שחוותה שואה קשה. גם בחסידויות האחרות, אבל יש כאלה שנכחדו גם. אגב, בחסידויות זה גם הפך את הפרופורציות. פעם חסידות אלכסנדר הייתה אחת החסידות הכי גדולה שהייתה. היום יודעים מה זה אלכסנדר, אבל זה לא... הצורר הכחיד את החסידות הזאת, נתן למכה הרבה יותר קשה מאשר לחסידות אחרת, אבל כל הדברים האלה, כשאתה חושב עליהם, מצרף אותם, אתה בעצם נכנס לעולם שבאמת נכחד, אתה לא רואה אותו, אבל אתה חש אותו, אתה רואה פתאום קצץ כאן, קצץ דור של שטרי מלכים וזקנים וטישים ורצים אל הרבה, מי חשב על זה אחרי השואה?
אני חושב על שזה ההבדל בתקומה, מה שנקרא, בין הציבור החרדי לציבור הכללי.
לכן אני אומר, יש גם בעברת המסר.
אצלהם זה נשאר נטו, אתה יודע, יש את יום השואה, כמו ששאלת. כן, אמרת לה, מה זה? יש את יום השואה, אנחנו בעשר שומעים את הצפירה, לילה לפני יש את הטקסים, יד ושם, אבל תחשוב עוד 50 שנה, אתה מבין שכבר... חוץ מהצפירה לא יהיה כלום. ואני חושב שזו הסיבה גם שהם...
אני לא מאמין שהצפירה עוד תהיה בעוד 50 שנה.
גם אם כן, אתה מבין את הפער בעצם.
לומדים את השואה אצל הציבור שלא אמוני. לומדים אותו כמו שלומדים שיעורי אזרחות, היסטוריה. נכון שנוסעים לשם ואז החוויה היא הרבה יותר חזקה, אבל גם כשנוסעים לשם, לא מעבירים את החוויה האמיתית של הקשה, של אנשים שהלכו למשרפות. אתה רואה, הנה כאן המשרפה, כאן הם עמדו וצעקו שמע ישראל, אנחנו עמדנו שם בתוך בפנים, וצעקנו שמע ישראל, ואני שמעתי את השמע ישראל של אלה שהיו שם כל הזמן.
חד משמעית, כי אתה בסוף, אתה באמת מתחבר לעניין, אתה עושה את כל המסלול, וכשאתה מגיע למקום שאתה יודע שפה נגמרו חייהם של עשרות אלפי יהודים, אתה יודע, בביטן, באותו מקום, או מאות אלפי יהודים, אז אי אפשר להתעלם.
אני בפעם הראשונה ביקרתי באושוויץ עם אדמו"ר מויז'ניץ. הוא לקח קבוצה גדולה מהחסידים ונסע לשם, בין השאר לשם, נסע לקברי צדיקים, אבל נסע גם לשם. ובתוך המשרפות נדחקו שם כמה מאות אנשים, וצעקו שמה ישראל, מהחרקים למעלה. ראיתי פתאום עיניים של גויים, שמסתכנים פנימה, אני רעדתי בפנים, מסתכלים פנימה ואומרים, וואי, הם חזרו. זה okay. אלה שהכרנו כאן, השכנים שלנו שהיו, ונעלמו ולקחו אותם, ופתאום הם חזרו. אני ראיתי את זה בעיניים שלהם, זה נשאר בי, זה נחרד בתוכי, כדבר שאחד החזקים שהיו לי בחיי. סתם מבט בתוך עיניים של גוי.
כן, זה ממש השחזור, אתה יודע, זה להרגיש את אותה אווירה. בואו נשמע קטע מפרק התהילים שאמר הרב הורוביץ במחנה בירקנאו,
התחבר
הרב חיים הורוביץ, ידידנו. שומעים? זה מהסיור שלנו.
אסו עיניי אל הורים מיין יבוא עזרי.
שירי הבאות, שירי הבאות,
עזרי, מאים אדוי דוי, אוי סי, שומיים באורץ. על יונום שוימרךו,
על יונום שוימרךו,
הנה לא יונום ולא ישון
אתה זוכר את המעמד הזה?
אני זוכר, כן.
אבל שוב, אני חושב שבכל זאת, השמה ישראל שאמרנו שם.
יש לנו גם את הקטע הזה. בוא נשמע רגע, שמה ישראל שאמרנו, איפה זה היה? בטרבלינקה?
בטרבלינקה, כן. לא, במיידנק, סליחה.
בשקט מוחלט זה היה.
גם השקט הזה, הסט שלו.
זה היה חלון על שמי.
הרב מרדכי נוגר של...
התקינו אותו אחרי השריפה שהייתה פה. התא הגזים הזה, תא הגזים הגדול, גם זה לא היה, הכל היה תא הגזים. וזה בנו אחר כך כמחסן, לקופסאות של הציקלון בי. ציקלון בי זה גז שהומצא על ידי יהודי. נתנו את זה לגז.
אבנוי
אלוהי אלוהינו
עתית.
זה, כן, מי שלא היה שם, אז אתה יודע, קשה להעביר באמצעות שידור ברדיו את כל ההרגשה של אדם שעושה מסלול, מסלול שהלכו עשרות מאות אלפי אנשים רק באותו מקום, על אותה קרקע.
כמה דמעות השארנו שם.
כן.
והתחושה הזאת שבעצם אנחנו ממשיכים את קריאת השמע, שמי שהיה שם שאמר את זה, שמענו אותם ברקע.
כן. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב אפרים וולצברג, בוקר טוב. הרב וולצברג, בוקר טוב.
בוקר טוב, הרב
וולצברג. אבי הפצועים, שמחה וולצברג, מגדולי הלוחמים, נגד השכחת השואה בשנותיה הראשונות של המדינה. הייתי רוצה להתחיל איתך בשאלה הראשונה, האם גם אצלנו היום במדינת ישראל 2019, אתה יודע, אפשר למדוד את זה שהשואה נשכחת באמת, שצריך להילחם עליה, או שאתה יודע, זה לעורר יותר את הזיכרון, זה לא באמת שישנם ילדים אולי שלא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אני חושב שזה פשוט אסון ששכחו את השואה, למרות שהרב נבנטל טוען, מורי ורבי, שהנאצים לא הרגו 6 מיליון יהודים, הוא טוען שהם הרגו גופות, אבל הנשמות עלו ישר לשמיים, ומה שקורה היום באמריקה, שואה רוחנית, זה יותר גרוע. אבל אני אספר סיפור, אבי מורי שמחה אולצברג, זיכרונו לברכה, היה נקרא אבי, אבי פצועי צהל בפקודת רבריה לוין, אבל הוא אהב ללכת הרבה לבתי חולים לחולי נפש, גם לשאים שם הרבה ניצולי שואה. באחד מבתי החולים לחולי נפש, קראו לזה נווה יעקב, אני חושב שהוא לא קיים יותר, באזור פתח תקווה, הייתה יושבת אמא יהודיה ניצולת שואה, ליד שער בית החולים לחולי נפש, מתנדנדת במעצבים במשך אולי 20 שנה, וכל הזמן חוזרת על משפט אחד, שאני אומר את זה, הלב שלי מתחיל לבכות, היא חוזרת על משפט אחד, למה הלבשתי את הילדה שלי בסמלה אדומה? למה הלבשתי? והייתה חוזרת על זה אולי מיליוני פעמים עד שהיא נפטרה. מה שקרה בשואה, היא הייתה באיזה עיר בפולניה, והפולנים, הנאצים ממחשימה מדי פעם, לקחו איזה קטע של רחוב, סגרו אותו משני הצדדים, הביאו מסעיות ו... ועברו מבית לבית, ותפסו את כל הילדים וזרקו אותם להם, למחנה השדה, להשמדה בו ביום. ובאותו יום הבת שלה הייתה לבושה בסמלה אדומה, ואותה אמא האשימה את עצמה, סתם האשימה את עצמה, שאם היא הייתה...
בולטת יותר.
סמלה פחות בולטת, אז היא לא הייתה נלכדת, והשתגעה. ועד היום האחרון שלה היא חזרה כמו מנטרה כזאת, למה היא באה? זאת אומרת שהשואה לא נגמרה.
אתה יודע שהאדמור מסתמר אמר שכל ניצול שואה, כשהוא נפטר, צריך לכתוב עליו השם ינקום דמו. משום שאין מישהו, כל ניצול שואה לא מאותה תקופה. כל מי שניצול מהשואה, כשהוא נפטר, כותבים עליו השם ינקום דמו, כי כל אחד כזה, זה נותר חקוק בתוכו, הוא לא ישתחרר מזה כל חייו.
זה לא חיים, הוא לא חי, כן.
בטח, בטח. אבי זיכרונו לברכה, שמחה אולצברג, שהיה אבי הפצועים של צה"ל, הוא היה לוחם מספר אחד, אנשים לא יודעים את זה, נגד השכחת השואה, הוא בנה שתי ספריות שואה בכפר הרועה ובפרדס חנה, והוציא לאור ספר בשם קידוש השם של הרב אוברבן, השם יקום דמו, על חיי הדת בפולין. הוא לא שכח לרגע,
איפה הוא היה, הוא עצמו?
הוא היה בגטו ורשה כשהמלחמה פרצה, והוא השתחרר בברגן-בלזן שלט עצמות ב... בערימה של גוססים ומתים בבלוק 15.
תגיד לי, הוא היה קשור בהרבה מאבות המדינה כאן, אני מתקבר מאבות הציונות. הוא הכיר אותם. הוא שאל אותם פעם מה הייתה השתיקה הזאת?
זה מאוד כאב לו, הוא לא שאל אותם, אבל זה הציק לו. אני אומר שאם אני הייתי למשל ראש ממשלת ישראל בזמן השואה, או ראש הסוכנות היהודית, הייתי סוגר במשך השואה את כל בתי הקולנוע ואת כל בריכות השחייה. לפחות שלא יהיה בידור, שיהודים נחנקים, ויהדות ארצות הברית גם חטא בחטא הזה, שלא עשתה די להציל את היהודים, אם לא לחצה על צבא ארצות הברית שיפציץ את המסילות רכבת.
איך אפשר להבין את זה בכלל?
כי צריך אהבת ישראל, המקדש נחרב על שנאת חינם, וצריך אהבת חינם לחוש את הצער של השני, זה... זה המסר
שלו. לא, להרגיש את השואה, את מה שעושים ליהודים צריך, אהבת חינם, כל בן אדם, כל בן אדם ששומע דברים כאלה, הוא מזדעזע ורץ לנסות לעזור, וזה לא קרה.
זה לא קרה, וזה השם ירחם עלינו, זה לא פחות גרוע מחטא העגל, אבל השם יציל אותנו. רציתי רק לספר סיפור, שיד ושם הוציא ספר, על אבי זיכרונו לברכה, של הציירת המפורסמת תרצה פלג, וגם יד ושם עשה על זה סרט מאוד מאוד מרגש, מלמדים את זה ילדים קטנים בבתי ספר, ויסודיים, דתיים וחרדים, זה נקרא סיר גדול של שוקולד, אפשר למצוא את זה נכנסים לאתר של יד ושם, זה סיפור, כשאבי היה ילד, שהיה בחור בגטו ורשה, אז... הוא התנדב, הוא היה חזק, אז הוא התנדב לעבוד בעבודות כפייה בצד הארי של גטו ורשה. במקום אנשים מבוגרים שלא היה להם כוח פיזי ונפשי, אז הוא התנדב תמורת סכום פעוט, ללכת לעבוד בעבודת פרך יומית, בצד השני של הגטו. ובאחד מהפעמים הוא הצליח להבריח, באותה תקופה, זה צריך לציין שהיו מאות מתי רעב כל יום היו שרועים על הרחובות ורשה עד שאספו אותם, והיה רעב נוראי, נוראי, ילדים מתו ברעב, מבוגרים, ובאותו זמן הוא הצליח להבריח בסרבל עבודה שלו קילו שוקולד לבישול. הוא הביא את זה הביתה בערב לאמא שלו, הצדיקה ציפורה, אבא שלו, היא הייתה חסידת קרלין, אבא שלו היה חסיד אוסטרופטה הקנאי, והוא ציפה ששלושתם יאכלו את הקילו שוקולד לבישול במשך שבוע, יש בזה המון קלוריות, ויוכלו להתקיים עוד שבוע. הרב היה נוראי, אז מה שאמא שלו עשתה, הפחם הזל, היא לקחה גרזן והורידה חתיכות עץ מהרגליים האבות של השולחן, שולחן האוכל, מים עוד היה, ובשלה סיר גדול של שוקו, סיר גדול של שוקולד, ואחרי זה, להפתעתו של אבי, טוב, הוא הכיר את אמא שלו הצדיקה, היא אמרה לו, יחיל שמחה, כך, לך תקרא לכל הילדים, כמובן, לכל הילדים הרעבים של הבניין, ואלינו הביתה, ונתנה לכל ילד כוס של שוקו דליל כזה, ואני אומר, נשמה, אמר לי פעם איזה רב מאוד גדול, שזה מעשה שרבנים גדולים מתאים לנסות דבר כזה בימי רב, לקחת את כל הילדים הרעבים של הבניין, ולא לדאוג למשפחה עצמה. אני אומר, אז מי שיש לו אפשרות לראות את זה באתר של יד ושם, כן. גדול של שוקולד שמחה אולצברג. עוד סיפור קטן, ששמעתי, אני לא זוכר אם מאבי או מהרב נבנצל שליטה, מורי ורבי, בקרקוב, עיר מפורסמת בפולין, היו שני רופאי ילדים מאוד מאוד מפורסמים ומוצלחים, היו מומחים הכי גדולים לרפואת ילדים, ואותם רופאי ילדים הם היו במשפחות שהתבוללו כבר אולי שני דורות, הלכו לכנסייה כל יום ראשון, והנה הגיעו הנאצים, פלשו לפולין וגם לקרקוב, והסתכלו, גילו בספר היוחסין, במגילת היוחסין של התושבים, את המקורות היהודים של משפחות הרופאים האלה, והגילוי הזה חרץ את גורלם להשמדה, כמו שר יהודי קרקוב.
ואבא שלך את כל הדברים האלה ואת כל התחושות שלו, הוא בעצם הוציא כאן על טיפול בחיילי צהל שהיו פצועים.
כן, הוא ראה, אבי ראה את ה... הוא היה בגטו ורשה ובמחנות, הוא ראה את החולשה של היהודים מול הצבא הגרמני.
הוא פחד שאוטוטו זה עומד לקרוא עוד פעם, כשהוא ראה את הפצועים.
אז הוא, לכן הוא, רבי לוין אמר לו, תתמסר לפצועי צהל, הם צדיקים שנתנו את האיברים שלהם לעם ישראל, ובזה תקרב את הגאולה, והוא עשה את זה. רק נגמור את הסיפור הקטן של הרב נבנצל, אני חושב. אז הנאצים תפסו את שני הרופאים המתבוללים, ואמרו, אתם הולכים להשמדה, כי אתם משתי דורות יהודים, אז הגויים בקרקוב אמרו, רגע, הם הולכים איתנו לכנסייה, מה אתם רוצים איתם? הם רופאים מצוינים, הם גויים, נוצרים, קשרים למהדרין. הנאצים כאילו היו רחמנים, בני רחמנים, מחשימה בזכרם. אז אמרו, טוב, בואו נעשה טסט. הם ליד בית הכנסת הגדול של פולין עשו מדורה גדולה, הוציאו שני ספרי תורה מארון הקודש, ואמרו לרופאים המתבוללים, עכשיו נעשה טסט, נבדוק אם אתם נוצרים קשרים או יהודים מוסלמים. כל אחד קיבל ספר תורה ואמרו לו, עכשיו אתה צריך לזרוק את ספר התורה למדורה, ואז נדע שאתה גוי קשר. אותם שני רופאים יהודים מתבוללים, החזיקו את ספר התורה חזק ואמרו, אמנם אנחנו התבוללנו ואנחנו נטשנו את היהדות לפני מספר דורות, אבל ספר תורה לאש אנחנו לא נזרוק ואפילו נשלם בחיים שלנו, והנאצים ירו בהם והם נפלו למדורה עם ספרי התורה ביד שלהם. המסר של הסיפור הזה שנשמה יהודית זה משהו נצחי, קודש קודשים, קודש קודשים, שאי אפשר, אפילו שהוא עושה את העבירות הכי גרועות, אבל בפנים הנשמה היהודית נשארת בטהרתה עד הרגע האחרון.
הנה, החכמת אותנו בסיפור שלא ידענו.
כן. הרב אפרים אולצברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
תודה, כל טוב.
אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מהדורת הבוקר. נשמע כמה צלילים חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה שנייה, קצת כלילה יותר. בוקר טוב.
אם אבוי באוי אל ביסי, אם אלה על ארס יצועוי, אם אתן שנוס לינוי, לאף הפי תנומו.
אם אבוי באוי אל ביסי, אם אלה על ארס יצועוי, אם אתן שנוס לינוי, לאף הפי תנומו.
עד אמסור מוקוין לשם, משכונויס לאוויר יעקב.
נשבע השם לדוד אמת, לא ישוב ממנה מי פרי בטנך, אשיב
נשבע השם לדוד אמס, לא יושב ממנו מי יפרי ויתנך, אשיס לכי סלוך.
אוי 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 אוי,
קום השם למנוחתך, אתה ורון וזכה. כוי הנכון ילבשו צדק, וחסידךו ירעננו. בעבור דוד עבדךו אל תושב פני משיחךו.
נשבע השם לדוד אמת,
לא יוסוב ממנו מי יפרי ויתנך,
אשית לכי סלה.
נשבע השם לדוד אמת, לא ישוב ממנה מי פרי בטנך, אשית לכי סלה.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי, בעשר, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב-12, בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד מדבר משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חיי תמיד איתי, כל חיי.
כל חיי תמיד איתי. חדשות כל חיי, השעה 9.
שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ממח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה. בעוד כשעה תשמע צפירה בת 2 דקות בכל רחבי הארץ, ומיד לאחר מכן